רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
אז אנחנו מתחילים עכשיו?
כן.
טוב, אנחנו התשובה, אנחנו נתחיל אחרי הפרסומת. תשאיר גם את הכן שלך, שלא איזה.
הפרק בחסות Next Insurance, המגייסת מפתחים וראשי צוותים. Next Insurance מביאה את ההייטק לעולם הביטוח. במשך שנים, ביטוח היה כאב ראש גדול עבור הלקוח, ובמיוחד עבור עסקים קטנים ובינוניים. ניירת אינסופית, פוליסות מבלבלות, שלא נדבר על הגשת תביעה. Next Insurance עושה disruption עמוק בתחום הביטוח, עם מוצר טכנולוגי שמאפשר שירות אונליין מושלם לכל אורך הדרך, מהרכישה דרך שירות הלקוחות ועד קבלת התביעה. אין פלא שנקסט אינשורנס היא חברת הביטוח שצומחת בקצב המהיר ביותר בשנים האחרונות בארצות הברית. נקסט אינשורנס מגייסת לשורותיה מפתחי פרונט-אנד, בק-אנד, פול-סטאק ופרונט-אנד טים לידרס, ומחפשת מפתחים שרוצים להוביל את עולם הטכנולוגיה עם המתודולוגיות והכלים המתקדמים ביותר, אבל גם לא מפחדים ללכת נגד הזרם ולעשות בחירות חכמות מתוך ניסיון ותבונה, ולא רק לפי ההייפ האחרון או הבאזוורד העדכני בתעשייה. בקרו ב-nextmacafinsurance.com/careers או הקליקו על הבאנר של Next Insurance באתר הבית של רשת עושים היסטוריה והגישו את קורות החיים שלכם.
שלום, אתם מאזינים לתשובה, אני דורון פישלר, ודולב שלח לי את השאלה הזאת.
אהלן דורון, במהלך הפקק פה, מירושלים לתל אביב, עלתה לי שאלה מאוד חשובה. האם ניתן לבנות מגלשות מים מירושלים לתל אביב, שהשיפוע שלה מספיק טוב ככה שיהיה תזוזה ממשית, ותוכל לעקוף את הפקקים?
קודם כל, צלש על הרעיון. רעיון טוב, זה מה שאנחנו צריכים, פתרונות מקוריים. כמו שאתם יודעים, במדינת ישראל יש בעיית תחבורה קשה. לוקח הרבה יותר מדי זמן להגיע ממקום אחד למקום אחר. אם אתם נוסעים ברכב פרטי, אתם תקועים כל הזמן בפקקים. ואם אתם נוסעים בתחבורה ציבורית, אתם צריכים להתמודד עם אוטובוסים שלא מגיעים, ורכבות בשביטה, ואנשים שמדברים בקול רם בקרון, וזהה, וגם אתם תקועים בפקקים. אז בכל מקרה יש בעיות. אז מנסים כל מיני פתרונות כאלה, כמו לחפור מנהרות מתחת לאדמה, אוקיי, גם זה לא בטוח שזה יעבוד, אז צריך לנסות לחשוב על פתרונות אחרים. אז הנה רעיון אחד. מגלשת מים מירושלים לתל אביב. לירושלים יש כמובן יתרון גובה, כי ממוקמת על הרים, תל אביב על החוף, אז אפשר פשוט לגלוש למטה. זה גם חוסך את הפקקים, וגם יותר כיף. וגם אתם יכולים סוף סוף להגיע לעבודה בבגד ים. איך תעלו בחזרה לירושלים? אני לא יודע, אבל לזה נמצא פתרון. אנחנו אומת סטארט-אפ. אז קודם כל, רעיון טוב. השאלה שדולב שאל, האם זה פרקטי? אז בואו נבדוק. איך עובדת מגלשת מים? אתם יושבים על המגלשה ומתגלשים למטה. זהו, ככה הן עובדות. יש דברים מסובכים בעולם, מגלשות מים הם לא אחד מהם. אתם נמצאים למעלה, אתם מתגלשים למטה. אין פה המון מה להסביר. טוב, למעשה, האופן שבו זה עובד, זה שאתם הולכים לפארק מים, ומגלים שיש שם המון 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 אנשים, ואז אתם רוצים לעלות למגלשה למעלה. עכשיו, בדרך אתם צריכים לעבור את הבטון הזה שעשוי תמיד מהאבנים הדוקרות ואתם יחפים, וחוץ מזה, זה נמצא בשמש הרבה זמן, זה רותח. אז אתם מנסים לרוץ כמו על גחלים, מצל לצל, עד שאתם מגיעים למדרגות עד למגלשה ממש, ואתם עומדים בתור במדרגות בין המון אנשים בבגדי ים, ואז בסוף למעלה יושב הבוס. איזה תיכוניסט על כיסא נוח, שנראה כאילו זרקו אותו שם לפני 3 ימים, הוא נראה תחת השפעה של משהו, יש לו מבט ריק כזה, כאילו הנשמה שלו נמצאת בדיוק בגואה, והרגל שלו הוא שם אותה כמו מעצור לפני המגלשה, ואז מדי פעם הוא כאילו מוריד אותה בלי להוציא מילה, ומחזיר, ומוריד, ומחזיר, ואתם רוצים לבדוק כאילו הבן אדם באמת כאילו אם הוא לגמרי שם או משהו, אבל לא משנה, בגלל שעכשיו הגיע תורכם ואז אתם נכנסים למגלשה ומתגלשים, והאמת שזה ממש כיף. אוקיי, אם אתם מתעקשים על ההסבר הפיזיקלי, אז מה שאתם עושים זה מנצלים את כוח הכבידה לתנועה אופקית. כלומר, במגלשה, בכל סוג של מגלשה, מה שקורה זה שאנחנו פשוט נופלים במורד המגלשה. אבל מכיוון שיש שם שיפוע, אנחנו לא נופלים ישר למטה, אבל גם זזים קדימה. ולזה יש תופעת לבה ידועה, שזה כיף. הרבה דברים כיפים הם פשוט שיטות לזוז מהר, לנסוע מהר. מכוניות, רכבות ערים, סקי, מגלשה, וגם מגלשות מים, אלה פשוט דרכים לזוז מהר בכל מיני כיוונים. משום מה בני האדם מאוד נהנים לזוז מהר. למה בני האדם נהנים מזה? זאת שאלה אחרת. למה זה כיף? אולי זה מין שריד אבולוציוני, כי כשברחנו מנמרים, אז היה לנו כיף כי אז היה פחות סיכוי שהנמר יאכל אותנו? אני לא יודע. בכל אופן, מגלשה זה דבר כיף, ואת זה למדנו בגיל שנתיים. בכל גן ציבורי יש מגלשה שילדים מתגלשים עליה, אבל למגלשה יש מגבלה, החיכוך. אם המגלשה לא תלולה מספיק, אנחנו נשארים פשוט תקועים באמצע ולא זזים, ומנסים לדחוף את עצמנו בכוח. אז כדי לזוז יותר מהר במגלשות יותר ארוכות, מה שאנחנו צריכים זה להקטין את החיכוך. אפשרות אחת זה למרוח שמן על כל הגוף שלנו, ורוב האנשים לא עושים את זה. אפשרות אחרת זה פשוט להשתמש במים. המים מפרידים בין הגוף שלנו לבין המגלשה, מפחיתים בהרבה את החיכוך, ובתור בונוס הם גם נותנים לנו קצת דחיפה למטה. ככה שבמגלשה, עם מים, אפשר להתגלש למרחקים יותר גדולים, וזה יותר כיף. מים זורמים. מים זורמים ממש טוב, וכל אחד יודע שמים תמיד זורמים ממקום גבוה למקום נמוך. ולא צריך מגלשת מים בשביל זה. כל נחל עובד ככה, כל נהר עובד ככה, כל צינור, ניקוז, כל אמבטיה עובדת ככה. ומים לא צריכים שיפוע גדול בשביל לזרום. אפילו שיפוע קטנטן מספיק להם. תסתכלו על האמבטיה שלכם. התחתית של האמבטיה שלכם כנראה נראית לכם שטוחה. אבל היא לא. היא לא שטוחה, היא בנויה בשיפוע קל מאוד, מספיק בשביל שכל המים יזרמו תמיד אל חור הניקוז. השיפוע הזה כל כך קטן שאתם אפילו לא מרגישים אותו, ובטח שזה לא מספיק בשביל לסחוב אתכם. זה לא שאתם יושבים על הרצפה של האמבטיה ועושים וואי! הניצול של שיפוע קטן זה דבר מאוד עתיק. אתם מכירים את האקוודוקט? אמת המים הרומאית, יש אחת כזאת בקיסריה, והיו כאלה בהרבה מקומות אחרים בעולם, שהרבה מהם שרדו עד היום. הרומאים רצו להעביר מים ממקום אחד למקום אחר, והם עשו את זה עם מין סדרה ארוכה של גשרים כאלה שמובילים את המים. כלומר, אקוודוקט זאת בעצם מגלשת מים מאוד מאוד ארוכה. רק שכשאנחנו מסתכלים על אקוודוקט, הוא נראה ישר לגמרי, הוא נראה שטוח. עכשיו, הוא לא. הוא בנוי בשיפוע כדי שהמים יזרמו, אבל זה שיפוע ממש קטן. השיפוע הוא 15-20 סנטימטר לכל קילומטר. זה כל כך קטן שזה בלתי נראה. שוב, אנחנו לא רואים את זה, אבל למים זה מספיק בשביל לזרום. אבל אי אפשר היה באמת להשתמש באקוודוקט בתור מגלשת מים ארוכה. זה פשוט לא מספיק בשביל לדחוף בן אדם. יוספוס פלביוס לא יכול להתיישב באקוודוקט ולחכות שהמים ידחפו אותו, הוא רק יחסום את המים לכולם וגם יזהם אותם. בשביל שזה יספיק כדי לדחוף בן אדם שנמצא על המים, צריך שיפוע יותר גדול. כמה שיפוע צריך? זאת שאלה שאין לה תשובה מאוד מאוד ברורה. זה לא חד משמעי, כי זה תלוי בבן אדם, זה תלוי במשקל שלו, זה תלוי כמה מים יש, וזה תלוי באיזה סוג של בגד ים הוא לובש, כי זה משנה את החיכוך. אז זה לא חד משמעי, אבל בענף פארק הימיים מקובל שכדי שתהיה תנועה ברורה ורציפה, בלי בעיות, צריך שיפוע של בערך 10%. כלומר, על כל 10 מטרים אורך של מגלשה, צריך להתחיל בגובה של מטר אחד. אתם רוצים מגלשה באורך של 100 מטר, אז צריך להתחיל בגובה של 10 מטרים מהרצפה. כמובן, ה-100 מטר האלה בדרך כלל הם לא ישרים, אלא הם מאוד מפותלים, מעוגלים, לא משנה. אם האורך הכולל של המגלשה הוא 100 מטר, אתם צריכים להתחיל 10 מטר מהרצפה. אוקיי. אז בואו נבדוק את ירושלים. הגובה של הנקודות היותר גבוהות בירושלים הוא 800 מטר מעל פני הים. הגובה של חוף הים בתל אביב הוא 0 מטר מעל פני הים, כמובן. אני מניח שאנחנו רוצים לגלוש אל תוך הים התיכון, כן? כי למה לא? אז יש לנו הפרש גבהים טבעי של 800 מטר, שזה לא רע. עכשיו, בנוגע למרחק. קודם כל, בשביל הפרוטוקול, היום מגלשת המים הכי ארוכה בעולם נמצאת במלזיה, והאורך שלה הוא קצת יותר מקילומטר. זה מקום מאוד מאוד יפה. המגלשה עושה מין סיבובים בין העצים, זה בתוך ג'ונגל כל העסק. זה נראה ממש יפה, ואף מגלשה אחרת בעולם לא מתקרבת אפילו לאורך הזה. טיפה יותר מקילומטר אחד. המרחק בין ירושלים ותל אביב בקו אווירי הוא 53 קילומטר. אז גובה של 800 מטר, מרחק של 53 קילומטר, יוצא שהשיפוע הוא 1.5%. וזה אפילו לא קרוב להספיק. זה לא יעבוד. זה פשוט לא יעביר אנשים. אתם יכולים לבנות מגלשה כזאת ויתזרים מים מירושלים לתל אביב, זה כן, אבל זה שגם אנשים יתגלשו בה, לא, זה פשוט לא ילך. כדי להגיע לשיפוע המתאים, יהיה צריך לבנות מגדל, יהיה צריך להגדיל את הגובה שמתחילים ממנו. ככה זה עובד, ברור. תמיד פארקי מים הם פארקי מדרגות, נכון? יש המון מדרגות. אז צריך לבנות איזשהו מגדל. אז בואו נראה לגבי גובה. המגלשת מים הכי גבוהה בעולם הייתה בגובה של 51 מטר. קראו לה פירוקט, שזה מטורף בגרמנית, והיא הייתה בפארק שליטרבן, שנמצא, כמו שהבנתם, בקנזס סיטי. אני לא יודע למה כל השמות שלהם בגרמנית. זה היה בקנזס סיטי. בכל מקרה, זאת לא הייתה מגלשה מהסוג הזה שמתפתל לאט. לא, זאת הייתה מגלשה מהסוג האחר. זה שפשוט זורק אותך למטה בזווית מאוד מאוד גבוהה, ואתה צורח את כל הדרך למטה, ואז למטה הייתה מין גבעה גבוהה שעליתם עליה מהתנופה, ואז שוב ירידה. זאת הייתה גם הגלשה מהסוג שיושבים בה מין סירות קטנות. זה היה מאוד מהר, זה היה מאוד מפחיד, זה היה מאוד גבוה, זה היה גבוה מדי, מתברר. המגלשה הזאת נפתחה ב-2014, וב-2016 ילד שגלש בה נהרג. כי הקפיצה הזאת שעושים בסוף עם הגבעה הייתה גבוהה מדי, מתברר. בעקבות זה המגלשה הזאת כמובן נסגרה ונרסה. מכיוון שכך, מגלשת המים הכי גבוהה בעולם היום שהיא פעילה, נמצאת בברזיל, והיא בגובה של רק 49 מטרים. היא מאוד גבוהה ומאוד מפחידה, אבל ככל הידוע לי אף אחד לא מת שם. ומקובל שלמות הורס את הכיף. בכל מקרה, איפה היינו? חזרה לירושלים. אז כדי להגיע לשיפוע של 10% על מרחק של 53 קילומטר, זה אומר שהמגדל שממנו אנחנו מתחילים יהיה צריך להיות בגובה של 5 קילומטר. כלומר, קחו את המגלשה הכי גבוהה בעולם היום, נכון לעכשיו, פי 100 מזה. או במילים אחרות, הברוץ' חליפה, הבניין הכי גבוה בעולם, שימו כאלה על אחד על השני 5.5 פעמים. זה קצת גבוה. זה הרבה מאוד מדרגות לטפס. אני לא ממש יודע איך אנשים יגיעו למעלה. גם לשאוב את המים למעלה עלולה להיות קצת בעיה. עכשיו, חוץ מזה, השיפוע צריך להיות אחיד. כי, אוקיי, אנחנו יורדים את הרי ירושלים, אנחנו גולשים במורד, אבל אז אנחנו מגיעים למישור החוף, שכמו שאפשר להבין מה השם שלו, הוא מישור, ואז אנחנו שוב תקועים בלי שיפוע. כלומר, כדי לעשות שיפוע אחיד, לא מספיק לבנות מגדל של 5 קילומטר מעל ירושלים, אלא גם באמצע הדרך לתל אביב, בסביבות מודיעין, יהיה צריך לבנות עוד מגדל של 2.5 קילומטר. וסביר שעוד הרבה מאוד כאלה בדרך כדי להחזיק את המגלשה הזאת. עוד שאלה זה איך בדיוק נביא את המים לגובה של 5 קילומטר, לשאוב אותם ייקח הרבה מאוד אנרגיה. אז בקיצור, כנראה שזה לא ממש פרקטי. לא בדקתי את המספרים של העלויות של זה, אבל זה נשמע קצת כמו פרויקט לא יעיל. עכשיו, נגיד שבכל זאת היינו בונים את זה, למרות הכל. היינו מתגברים על כל הבעיות. יש עוד שאלה. כמה זמן היה לוקח לגלוש במגלשה הזאת? כשאנחנו מתגלשים במגלשת מים, זה מרגיש כאילו אנחנו זזים מאוד מהר. זה פשוט בגלל שאנחנו נמצאים בצינור צר, שהקירות שלו מאוד קרובים אלינו. דברים עוברים לידינו נורא מהר כל הזמן. אבל אם אתם מודדים את זה, אתם מגלים שאם אתם עוברים מגלשה של 200 מטר, ב-33 שניות, זה אומר שאתם זזים במהירות של 20 קילומטר לשעה. שוב, זה מרגיש מאוד מהר בגלישה במגלשת מים, אבל יחסית לנסיעה במכונית, 20 קמ"ש זה לא הרבה. כשאתם נוסעים במכונית, אתם בדרך כלל מעדיפים לנסוע במהירות יותר גבוהה מזה. מה שזה אומר זה שגם אם היינו עושים את הפרויקט הזה של לחבר את תל אביב וירושלים במגלשת מים, הגלישה הייתה לוקחת לנו קצת יותר מ2.5 שעות. וקודם כל, זה כיף, אבל אני חושב שבשלב מסוים זה היה ממצא את עצמו. הייתם מתחילים את הגלישה מין כזה, וואי! אחרי 5 דקות הייתם כזה, וואי! ואחרי 2 שעות הייתם כזה, וואי! זה היה ממצא את עצמו באיזשהו שלב. אגב, נדמה לי שזה עדיין יותר מהר מלעשות את הדרך הזאת ברכב בשעות של הפקקים. בקיצור, האם אפשר לעשות מגלשת מים בין ירושלים ותל אביב? לא! מהרבה סיבות, לא, ברור שלא, זה טיפשי. זה היה רעיון מטופש מראש. מראש אני אמרתי שזה דבילי. למה לעשות מגלשה מירושלים לתל אביב? כשהרבה יותר הגיוני לפנות לכיוון השני ולעשות מגלשה אל ים המלח. זה גם יותר קרוב, וגם השיפוע יותר גבוה. ים המלח, כידוע, הוא המקום הכי נמוך בעולם שהוא לא מתחת למים. 433 מטרים מתחת לפני הים. תוסיפו לזה את ה-800 מטר של ירושלים, תקבלו הפרש גובה של 1.2 קילומטר. והוא גם הרבה יותר קרוב לירושלים. המרחק הוא רק 22 קילומטר, ונכון שפוליטית האזור הזה קצת בעייתי, אבל אני בטוח שאם יש דבר אחד שיכול לאחד את כולנו, את כל העמים, זה להתגלש במגלשת המים הכי מגניבה ever. אז, רק צריך לבדוק את השיפוע של זה, 1.2 קילומטר לחלק 22, זה יוצא שיפוע של משהו כמו 5%. שזה יותר טוב, הרבה יותר טוב, מהמגלשה לתל אביב, אבל עדיין לא טוב מספיק. חבל. טוב, עדיין לא ויתרתי על הרעיון של לעשות מגלשת מים ממש טובה. מה שאנחנו צריכים זה מקום שיש בו גם הר וגם ים שאפשר לגלוש אליו ושהם יהיו קרובים אחד לשני. דה, חיפה. עזבו את ירושלים ותל אביב. זה מקום יותר טוב. אוקיי, זה לא ממש אהבתני כמו מגלשת מים ענקית מירושלים ותל אביב, אבל זה עדיין יכול להיות מרשים. חיפה בנויה על הקרמל. שכונת הקרמל הצרפתי היא בגובה של 200 מטר. המרחק משם לים, 1300 מטר. זה יוצא שיפוע של 15%, די והותר בשביל מגלשה. ואפשר יהיה לעלות בחזרה ברכבל. סבבה. אבל האמת, אם אתם מחפשים את המקום הכי טוב בארץ לעשות פה מגלשת מים אקסטרימית, זה גם לא חיפה. זה טבריה. נכון, כל הזמן מתפעלים ים המלח שהמקום הכי נמוך בעולם, המקום הכי נמוך בעולם. כל הזמן שוכחים שהכינרת היא המקום השני הכי נמוך בעולם. זה אגם המים המתוקים הכי נמוך בעולם. הגובה שלו הוא מינוס 200 וקצת מטרים. זה גם מרשים. עכשיו, ממש ליד טבריה, נמצא בית חולים פוריה, שהוא נמצא על רמת פוריה, שזה רכס קטן, בגובה של 200 מטר מעל פני הים. בוא נגיד שההימליה זה לא, אבל עדיין זה איזשהו יתרון גובה, והוא נמצא ממש קרוב לכנרת. כלומר, ההפרש מהרכס, 200 מטר, לכנרת, מינוס 200 מטר, זה יוצא 400 מטר גובה, והמרחק ביניהם הוא טיפה יותר מקילומטר. כלומר, השיפוע שם הוא כמעט 40%. לא רק שזה מספיק למגלשה, זה מעבר למספיק. אפשר יהיה להוסיף פיתולים וסיבובים ועניינים. זה אומר שאפשר... מה זה אפשר? צריך לבנות מגלשת מים גדולה שתרד מפוריה עד הכנרת. מגלשת המים הכי ארוכה והכי גבוהה במזרח התיכון ובעולם, שתראה למלא זימה זה ותהפוך את טבריה לאימפריה. יאללה טבריה, אני מסתכל לכיוון שלכם, קדימה לעבוד על זה. אני מבטיח להגיע, להתגלש לפחות פעמיים. אז מה הייתה השאלה? האם אפשר לבנות מגלשת מים מירושלים לתל אביב? התשובה היא ממש ממש לא, אבל אפשר בטבריה. זאת הייתה התשובה. עוד כמה מילים על מגלשות מים ועל מגלשת המים הכי ידועה לשמצה בהיסטוריה אחרי הפרסומת. הנה שאלה ששאלו אותי: האם דגים ישנים? כי אתם ראיתם פעם דג ישן? אולי ראיתם, זה קצת קשה לדעת, כי אין להם מפפיים, הם לא יכולים לעצום את העיניים, גם אם הם מאוד רוצים. ובכל זאת, התשובה היא כן. דגים ישנים, הם ישנים בעיניים פקוחות. יש להם פרקי זמן כל יום, שבהם כל קצב פעילות הגוף שלהם מועט, והם פחות מודעים לסביבה, ובדרך כלל הם צפים במקום עם מינימום תזוזה. כלומר, הם ישנים. וברור שהם ישנים, כי שינה זה חשוב, זה חשוב לכל החיות, כי יום טוב מתחיל בשינה טובה אצל בני אדם וגם אצל דגים. אתם מכירים את זה שאם אתם לא ישנים טוב בלילה, אז יום אחר כך אתם מרגישים עייפים ולא מרוכזים, ואתם שוחים באלכסון, והבועות שלכם עולות עקום, ואתם לא מצליחים לזכור שום דבר. כל דבר שנכנס לכם למוח פשוט יוצא תוך 5 שניות, שזה סטנדרטי בשביל דג, אבל זה פחות טוב לבני אדם. עכשיו, שאלה אחרת, זה האם דגים ישנים על מזרן של פנדה? וכאן התשובה היא כנראה שלא. לא עשו על זה עדיין הרבה מחקרים מדעיים מקיפים, אבל ככל הנראה, אם תיתנו לדג מזרן של פנדה, זה לא ישפר את השינה שלו, כי הוא לא יתרשם מהספוג ויסקו, התלת שכבתי המצוין, וגם להכניס את כל המזרן לתוך המים, אני לא בטוח שזה יועיל, וגם כל התווי תקן הבינלאומיים של המזרן הזה, גם זה לא יעשה הרבה רושם על הדג. ואפילו כל העניין הזה שמביאים לו את זה בהזמנה אישית, עד האקווריום. ואם הוא לא מרוצה, אז הוא מרים טלפון, ובלי שאלות מחזירים לו את הכסף, ולוחקים את המזרן בחזרה, וגם זה חינם. כל זה לדג לא יהיה אכפת. אבל, אם אתם במקרה א', רוצים שינה טובה, וב', לא דגים, אז מזרן של פנדה זה בהחלט דבר שכדאי לכם לשקול, כי שינה טובה באמת זה דבר שכולם צריכים, גם דגים, גם ג'ירפות, גם אוכלי נמלים, גם אנשים. פנדה זיזיזי, COIL, אתר אונליין למוצרי שינה חלומיים ללא דמי משלוח, מומלט במיוחד לאנשים שאינם דגים. שלום. מגלשות מים ורכבות הרים הן בעיקרון דבר מאוד דומה. הן עובדות בדיוק באותה השיטה, כך מישהו למקום גבוה ושחרר אותו במסלול מפותל ומהיר, כשאתם נותנים לכוח הכבידה לעשות העבודה. רכבות הרים בדרך כלל עובדות רק על כוח כבידה. יש כמה סוגים של רכבות הרים, כן? אבל בדרך כלל יש עלייה מאוד גדולה שגוררים אתכם למעלה, ואז פשוט משחררים אתכם. ומאותו רגע לרכבת אין מנוע. זה רק כוח הכבידה שגורם לכם להתגלגל במורד המדרון תלול הראשון, ואז מהתנופה זה מספיק בשביל לעלות על הגבעה הבאה, ושוב לרדת, ושוב לעלות, ושוב, ושוב, ושוב. עם מגלשות מים, זה אותו דבר. אבל מגלשות מים לא עושות את כל מה שרכבות הרים עושות. ברכבות הרים מודרניות אתם תמיד עושים לופים, כלומר מתפחים עם הראש למטה ומתפתלים מעל ומתחת למסלול. במגלשות מים אתם לא עושים את זה. עם כל הדברים הכיפים שכן עושים במגלשות מים, הן לא עושות לופים. למה? כי מגלשות מים הם דבר פחות צפוי. המטרה של רכבת הרים היא לראות כמה שיותר מפחידה ומסוכנת, כשהיא בעצם בטוחה לגמרי. אתם יכולים להיות לגמרי בטוחים ששום דבר רע לא באמת יקרה. ברכבת הרים יש רכב, הקרונית, שהיא במשקל מאוד ברור וידוע מראש, ויושבים בו אנשים שהמשקל שלהם הוא שולי ביחס למשקל של הקרונית, ומכאן זה מעבדת פיזיקה ניידת וברורה, מחושב מראש בדיוק מה תהיה המהירות של הקרונית בכל רגע, מה יהיו הכוחות שפועלים עליה בכל רגע נתון, וכל סיבוב שהיא תעשה יהיה בדיוק אותו הדבר. במגלשת מים זה גם מתוכנן, כן? אבל זה קצת פחות מדויק. כי מים זה דבר קצת בלתי צפוי, הם מים, הם זורמים, והמגלשה סוחבת את האדם עצמו, שהוא לפעמים כבד יותר ולפעמים פחות, ולפעמים פתאום מחליט לנסות לעמוד באמצע המגלשה, ולפעמים מנסה לבלום את עצמו עם הרגליים. בקיצור, אנחנו לא יודעים בדיוק את התנאים בכל רגע בגלישה, ולכן צריך לקחת מרווח בטיחות יותר גדול, משהו שאנחנו יודעים שיהיה בסדר לגבי כל בן אדם שיעשה את הגלישה, כי גם אם 999 אנשים יגידו שהיה נורא נורא כיף, רק אחד יעוף החוצה, עדיין אנשים יבואו בטענות. ולכן, אתם לא רואים מגלשות מים עם לופ. כמעט. בניו ג'רזי היה פעם פארק שעשועים שקראו לו אקשן פארק. הוא כלל מתקנים מכל מיני סוגים, שביניהם היה גם קטע שהיה פארק מים. עכשיו יש אלפי פארקי מים ופארקי שעשועים בארצות הברית ובעולם, אבל הפארק המסוים הזה היה ידוע וידוע לשמצה. הילדים מהאזור טענו שהפארק הזה הוא הדבר הכי מגניב בעולם, אבל הסיבה לזה הייתה שהגישה של הפארק הזה לבטיחות הייתה נינוחה משהו. הרבה מהמתקנים שלהם לא באמת עברו תקנות בטיחות מחמירות, ואנשים נפצעו שם כל הזמן. וכן, גם שם היו מקרי מוות. אני לא רוצה להפחיד אתכם, לתת לכם את ההרגשה כאילו מגלשות מים זה דבר סופר מסוכן שאנשים מתים בכל הזמן. לא, בדרך כלל, לרוב המקומות שאתם הולכים, זה נבדק היטב, והסיכוי למות הוא מאוד מאוד קטן, אבל במקרים כאלה, זה קרה. וגולת הכותרת של הפארק הייתה מגלשת המים Cannonball Loop. זאת הייתה מגלשת מים סגורה, כלומר צינור שחור, שהייתה פשוט בקו ישר, בשיפוע תלול כלפי מטה, ואז בתחתית הייתה לולאה. לופ. כלומר, אנשים עושים סיבוב שלם עם הראש למטה, ואז נוחתים שוב. מגלשת המים הראשונה בעולם שהיה לה לופ. כלומר, ככה זה נראה. אבל אנשים שהגיעו לפארק הזה גילו שהמגלשה הזאת הייתה סגורה. אמרו שעומדים לפתוח אותו בקרוב, אבל עברה בקרוב, והיא עדיין הייתה סגורה. נראה כאילו הייתה סגורה לנצח. עד כדי כך שזה נראה כמו מין אגדה אורבנית. אתם ראיתם את המגלשה הזאת פועלת אי פעם? האמת שהיא כן פעלה. היא פעלה, אבל לזמן ממש קצר. כי המגלשה הזאת הייתה פשוט רעיון ממש לא טוב. בוא נגיד שהיא לא ממש תוכננה כמו שצריך. בשביל לנסות אותה, אז בשלב כלשהו בעלי הפארק שילמו $100 לילדים כדי שיעשו את הניסוי הזה. עכשיו, בתיאוריה הכל בסדר. כמו שבניסויים בספרי פיזיקה, בתנאים אידיאליים, כן, הייתה מספיק תנופה בשביל לעשות את הסיבוב, את הלופ הזה. אם אדם במשקל הנכון, שוכב ישר, עם הידיים מקופלות על החזה, כן, הוא יעשה את הסיבוב. אבל, כמו שאמרתי, לא כולם בדיוק כאלה. אז יהיו כאלה שמסיבה כלשהי לא הייתה להם מספיק תנופה, ולכן הם נתקעו למטה בתחילת הסיבוב. ואז המצב הוא שאתם נמצאים בתחתית של צינור שחור שמתמלא במים. לא כיף. היו כאלה שכן הצליחו לעלות את הסיבוב, אבל לא הייתה להם מספיק תנופה בשביל להגיע עד לצד השני, ואז באמצע הם פשוט נפלו. בקיצור, זו הייתה הדגמה מצוינת לכך שדברים שנשמעים בסדר בתיאוריה לא תמיד עובדים במציאות, ועדיף לא לעשות ניסויים על בני אדם. המגלשה הזאת כמעט שלא פעלה, והפארק באופן כללי קרס תחת התביעות נגדו ונסגר ב-1996. ובכל זאת, יש מגלשות מים היום שעושות לופים. לקח פשוט הרבה יותר זמן עד שהמציאו אותם. המגלשה הראשונה הזאת נפתחה בפעם הראשונה ב-2008 בסלובניה. והיום יש כאלה מותקנות בלפחות 30 פארקים ברחבי העולם, אף אחד מהם לא בארץ, כמובן. והאופן שזה עובד זה שאתם לא ממש מתגלשים במגלשה, אתם נופלים לתוכה. אתם עומדים בתוך מין צינור צר, סוגרים עליכם את הדלת, ואז הרצפה נשמטת לכם מתחת לרגליים, ואתם נופלים אל הצינור, מספיק בכוח, בשביל לעשות סיבוב שלם. וזה עובר כל כך מהר שלאנשים אפילו אין זמן לעשות בעיות. אז כן, אתם יכולים לעשות לופ במגלשת מים, אבל אל תנסו את זה בבית. זאת הייתה התשובה. את כל הפרקים של הפודקאסט הזה אתם יכולים למצוא באתר הבית שלנו, runlevy.com/theanswer, ושם אתם יכולים גם לשלוח שאלות, אם אתם רוצים. אתם יכולים למצוא אותם גם באפליקציה של רשת עושים היסטוריה, באנדרואיד, או בכל אפליקציית פודקאסטים אחרת, כי זה לא באמת משנה באיזה אפליקציה אתם משתמשים. הפרקים הם אותם פרקים. עדכונים על פרקים חדשים, והרצאות שאני עושה, ועוד עניינים אפשר למצוא בעמוד הפייסבוק דורון פישר נגד העולם. דור קומט ערך, עיצב וביים את הסאונד, אביב שם טוב סיפק ייעוץ ותמיכה מורלית, רן לוי העורך הראשי, דני תימור המנהל העסקי, אני דורון פישלר. הפרק הזה הוקלט במלואו, תוך כדי גלישה במגלשת מים בלונה גל. אבל לא באמת. וואי! כאילו, אוקיי, אני רוצה לעשות, אוקיי, נמר מתנפל עליי, הדבר הזה. עכשיו, אני מתחיל בצרכת אימה, וזה לאט לאט הופך לצרכת שמחה. אז אני כזה, איזה כיף.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת runlevy.com. או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.